צריך להבין שבשביל שהרפואה תהיה מותאמת אישית, צריך גם נתונים של נשים, נתונים של אוכלוסיות לא לבנות, לא ישראליות, אירופאיות, אמריקאיות. כשאומרים נגיד 400 מיליון השקיעו שנה שעברה בבריאות נשים, השקיעו כמעט 400 מיליון בתרופות שמשפיעות על זקפה. בתרופה שעברה את ה-FDA, הוויאגרה של נשים, פייז 3, בדקו 25 אנשים עם התרופה הזאת, ו-23 מהם היו גברים. לוויאגרה של נשים, כן.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
שני נושאים שתופסים תאוצה בשנים האחרונות הם טכנולוגיה רפואית, שימוש בטכנולוגיה ברפואה, ורפואת נשים כתחום התמחות ספציפי ושונה מרפואה כללית. ועל שני הנושאים האלה אנחנו מדברים עם נטע לברן, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, איך הבריאות?
מעולה.
את התחלת מרפואת נשים או מטכנולוגיה ורפואה?
אז אני התחלתי מהתחום של טכנולוגיה ורפואה, Digital Health, ובזמן האחרון התחיל מאוד לעניין אותי התחום שמתפתח שקשור לבריאות האישה וטכנולוגיה.
אז בואי בשורה אחת, מה זה טכנולוגיה רפואית ומה זה בריאות נשים, רפואת נשים?
יש על זה אגב עכשיו אי הסכמה, זאת אומרת יש עכשיו שם שקוראים לזה פמטק, שבעיקרון זה אומרים שזה מדבר על תוכנה, דיאגנוסטיקה, מוצרים ושירותים שעוזרים לתמוך בבריאות האישה. ויש...
בריאות או גם לייפסטייל?
זה יכול לכלול גם לייפסטייל, וגם חלק מההסכמה זה כולל תרופות, זה כולל פארמה, זה כולל מכשור רפואי, או שזה יותר דברים יותר לייט קצת מהצד הרפואי.
רפואה זה... משלימה, אורח חיים בריא, וולנס.
גם.
זאת אומרת, הוויכוח הוא לא רק על ההגדרה של התחום, אלא גם על ההגדרה של רפואה.
לא.
מה זה רפואה, והאם רפואה היא רק טיפול בבעיות,
נכון,
או
נכון.
מניעה מראש, או אורח חיים בריא?
כל זה, וחלק גם מהמספרים, אני חושבת, השונים, של גדול ממשקעה עכשיו ב... בפמטק, אז יש מספרים שונים, כי חלק מהאנשים כן כוללים מכשור רפואי שמוכרים, וחלק רואים את זה יותר דווקא לדברים שמגיעים לצרכן.
ומה הטווח בהערכות השונות?
מ-400 מיליון למיליארד, אז מיליארד וקצת, שנה שעברה. אז זה עדיין מאוד מאוד קטן, אז זה לא זה, אבל יש עדיין...
הגענו מדלים. לזמנים שבהם מיליארד דולר זה מאוד קטן.
יחסית להשקעות, זאת אומרת, שאומרים להגיד 400 מיליון השקיעו שנה שעברה בבריאות נשים, השקיעו כמעט 400 מיליון בתרופות שמשפיעות על זקפה.
זאת אומרת, במקביל, שוק הרפואה הנשי בכללותו?
כן.
אוקיי, זה מאוד סמלי.
כן, זה שם פרופורציה, ובתחילת יולי היה את הכנס הראשון בעולם על בריאות האישה, קראו לזה Women's Unmet Need, וזה היה בתל אביב, והגיעו אנשים מכל העולם, ודיברו שם על גם השקעות של... פארמה בכלל, בתחום של בריאות האישה, אז זה בערך 3-4% כרגע מההשקעות שלהם, זה בדברים שקשורים לנשים.
שקשורים רק לנשים.
כן.
כי השאר בעצם קשורים או לגברים או לגברים ונשים.
נכון.
ובהשוואה לכמה מההשקעה היא רק בגברים?
אז להגיד אם אחד מהנתונים זה מי שדיברה על זן ממקינזי, אז היא אמרה שלגיד 3-4% השקיעו באונקולוגיה של נשים, לעומת בתחום של אונקולוגיה, משקיעים 35% מהכסף שלהם, ויש כל מיני סרטנים שמשפיעים רק אנשים, אני לא יודעת בדיוק על המספר הזה, אבל אחד מהדברים שדיברו שם, שזה דווקא בתחום של המחקר והפרמה, שעד 1994 נשים לא היו בכלל בניסויים קליניים, לשום תרופות.
בכלל?
בכלל.
בכלל?
בכלל.
לא עשו ניסויים קליניים?
לתרופות,
בקרב נשים.
בגלל שהמחזור הורמוני משפיע.
מחזור החודשי משבש את הבדיקות.
נכון.
אתן צריכות להתאים את עצמכן לסטנדרט. זאת אומרת, תפיסה מאוד מיושנת של טכנולוגיה, שצריך לתקן את המשתמש ולא את המכשיר.
וזה מסובך, זה מסובך, אז בואו לא נתעסק בזה. אז מ-1994 התחילו להכניס נשים למחקרים קליניים, אבל הייתה הרצאה של דוקטור דורית שווייקי, מהאקדמיה תל אביב יפו, שהיא סיפרה שאוקיי, אנחנו חושבים יופי, מ-94 אנשים נכנסו למחקרים קליניים, אבל שב-2015 בתרופה שעברה את ה-FDA, שהיא הוויאגרה של נשים, בפייס 3 בדקו 25 אנשים עם התרופה הזאת, ו-23 מהם היו גברים. לוויאגרה של נשים, כן.
בדקו 25 נשים, אנשים, ומתוכן 23 גברים. אני לא הבנתי.
לא, זה בדיוק זה, וגם שכל הרי עושים הרבה מחקרים גם על עכברים ועכברושים לפני, ושלא מתייחסים היום עדיין בכלל לאם זה זכרים או נקבות.
בעכברים עצמם.
כן, וזה לא סתם, אגב, זה גם שוב חוזר למחזור, שיש למחזור הרבה יותר מהר, וזה הרבה יותר מסובך לעשות.
זה כאילו המדע לא מודע לזה שיש סוגים שונים של בני אדם.
אני חושבת שזה אחד מהדברים שמנסים עכשיו לעשות, בלקדם את התחום הזה.
ממה זה נובע? ממה זה מגיע? כאילו, אפילו אם אנחנו מסתכלים על הצד הכלכלי, נשים זה שוק די גדול.
זה היה הרבה דיבור על זה בכנס, זה שוק הרענק, אתה אומר 50% מהאוכלוסייה, כבר כמה יותר אפשר לרצות, אבל ש... עדיין 9% מהמשקיעים ב-VCs, זה 9% הם נשים. ואת הרוב המוחלט שאתה מגיע לספר על רעיונות, וזה אתה יושב מול קבוצה של גברים, עדיין הרוב...
והם לא מכירים בעצם את הבעיות, אין שם אף אחד שיודע מה זה לחוות בעיות רפואיות של אישה.
נכון, מדברים על גיל המעבר של נשים, אז זה פחות סקסי, זה פחות מדבר עליהם, וחלק מהדיבור שם בכנס היה שצריך כבר... לעקוף קצת את המערכת, שהמערכת קצת איטית מדי, זאת אומרת, גם המערכת הרפואית, גם המערכת המשפטית, גם המערכת הפוליטית, והיה דיבור סביב זה שב-2020, 20% מהנכסים בעולם ירזיקו נשים, זאת אומרת, 24 טריליון דולר יהיו בידיים של נשים, וצריך לחבר קצת בין הנשים שיכולות להשקיע בכל המיזמים האלה, ובתחום הזה לקדם את זה קדימה.
כאילו, אם הממסד לא יעשה זה, אז אנחנו נעשה זה, נעשה disruption, כמו שמקובל טכנולוגיה, אבל disruption נשי.
נכון. כשרואים את המספרים, והסיבה המספר אחת שנשים מתות בארצות הברית, זה מבעיות לב. כבר יודעים כבר שיש הבדלי לב בכל המערכת בין נשים וגברים, אבל זה לא מתקדם מספיק.
You talk to a woman having a heart attack this way.
Miranda, we're running a full cardiac enzyme panel for good measure, but trust me, it'll be normal. My clinical judgment tells me you're all good.
I most certainly am not all good. I have nausea, my heartburn.
Any big stressors in your life lately? Any big changes?
Do not go down that road with me.
Road is...
The road where a woman shows up in the ER with physical symptoms and you decide that it must be that she's not able to handle all her feelings. No, this is not about anxiety. My secret heart doesn't need fixing. My actual heart needs fixing.
Are you sure you're not experiencing any unusual levels of stress?
I am having a heart attack. And I'm not going anywhere until you do a full cardiac workup and prove it.
זאת הייתה סצנה מתוך Grey's Anatomy, שבה מנהלת מחלקת ניתוח מירנדה ביילי מגיעה לבית חולים אחר עם תלונה על התקף לב, והרופאים לא מתייחסים אליה ברצינות.
יש שם איתי דוגמה מאוד יפה, עכשיו יש חברה שקוראים לה בלומרטק, זה בחורה שעושה, יש כזה סטארט-אפ לה ב-MIT,
Current devices to collect data are really uncomfortable, especially for women.
שהיא שמעה על זה שלנשים מתות מתקפי לב, ולא, אין הרבה מחקר, גם זה חלק מהבעיה, שאין הרבה מאגרי מידע על נשים.
This is why at Bloomer Health Tech, we're using ordinary clothing to collect extraordinary data.
אז היא פיתחה חזייה שנראית כמו חזייה רגילה, שאפשר לשטוף, והיא גם מאוד יפה, והיא עושה אקג. זה גם משהו יפה, אפשר ללבוש, הייתי אומרת שזה ממש דוגמה מאוד יפה כזה ל...
Yes, we now have smart bras.
פיתוחים שבאים מנשים בשביל נשים, זאת אומרת, לא עכשיו איזשהו מכשיר מכוער שהיא צריכה ללכת איתו כל הזמן מתחת החוצה, אבל בוא נשתמש בחזייה שכבר אישה הולכת איתו כל יום.
ואת עבדת בתחום של טכנולוגיה רפואית.
כן, של Digital Health. עבדתי ב-Remedy, RMDY, מפתחת פלטפורמה של רצף טיפולי, שאפשר לבנות תוכניות לרצף טיפולי. לדוגמה, מטרוניק השתמשה במערכת שמטופלים עם טייפ 1 דיאביטיס הגיעו להשפוז, אז אחרי זה הם בנו תוכניות של 3 חודשים עם תכנים, מדדים שהם רוצים לבדוק, למטופלים היה אפליקציה שהם יכלו למדוד, למדוד מדדים, לדבר בצ'אט ובבויס עם הצוות המטפל, והצוות המטפל היה להם מערכת שהם יכלו לעקוב אחרי המטופלים. ומשם עכשיו אני חזרתי מכמה חודשים בניו זילנד, אז אני עכשיו...
בחופשה.
בחופשה.
אבל החלטת להיכנס לתחום של פמטק וגם פתחת בלוג?
כן, פתחתי בלוג שזה גם על פמטק וגם על בית חולים מהבית.
מה הכתובת?
netamstaytlevran.com/techyreads.
Techy Reads. אנחנו גם נשים את הלינק בהערות התוכנית.
אחד מהדברים שמאוד מעניינים, ולא ידעתי את זה קודם, ש-80% מההוצאות בבית על רפואה, נשים עושות, ומקבלות 90% מההחלטות בבית על רפואה. זאת אומרת, הן גם מקבלות על עצמם, ועושות את הקניות ושואלות בשביל עצמם, וגם בשביל הילדים והבני זוג, וגם שיש, הם 75%, יש סיכוי יותר גבוה שהם ישתמשו בכלים דיגיטליים מאשר גברים.
לתחום הרפואה.
לתחום הרפואה.
Mm-hmm.
זה מראה, זאת אומרת, שהם האלה שהשתמשו בכל טכנולוגיה, וגם שהם רוצות כלים כבר דיגיטליים שיעזרו להם. אני חושבת שזה משפיע גם שמעצבים מוצרים בתחום הרפואי, ואם זה אפליקציות או ממשק שיפגוש אותך בכניסה לבית חולים, עם הראייה שנשים כנראה הם היו האלה שמשתמשות בזה.
אז יש לך דוגמה אולי למוצר שעוצב לא נכון ולא מתאים לנשים לעומת מוצר שכן?
עיד אפילו אם חושבים, ואני חושבת שחלק מהדברים האלה ייכנסו בזמן הקרוב, אבל אפילו אם חושבים על אפליקציה כמו K-Health, שמה שהיא עושה, אתה מכניס את הסימפטומים שאתה מרגיש, ואז היא אומרת לך, משווה לנתונים של אנשים כמוך, ואומרת לך, יש לך 80% טעם כאב גב, ו-20% זה, מה אנשים בדרך כלל עושים, עם ראייה שכנראה מישהי משתמשת באפליקציה הזאת לנהל לא רק את עצמה, אלא אולי גם את הילדים שלה, או לשאול על בני זוג, צריך להיות אפשרות מאוד קלה לעבור
בין
משתמשים.
וכרגע אין.
כרגע אין. זה גם התחלה בזה, אבל אני אומרת, זה דברים, נגיד, של ראייה של מי, באמת מי משתמשת בזה, ואיך עושים את החיים הכי, הכי קלים.
ושוב, זה נובע ממחסור בנשים שמביא למחסור בנקודת מבט נשית על המוצרים והשירותים האלה.
אני חושבת שזה חלק מהבעיה. שאנחנו דיברנו, זאת אומרת, על ה-voice assistants, וזה שהם כולם...
דיברנו על זה בראיון בגלי צהל, ואנחנו נלנקק גם אליו בהערות התוכנית.
שהם משתמשים בקולות של נשים, והרבה פעמים התגובות שלהם לכל מיני הערות מיניות או סקסיסטיות.
Talk dirty to me.
הן לא מאוד פמיניסטיות.
Humus, compost, hummus.
ממש רואים שזה כמעט תשובות ממתכנת מאוד צעיר שחשב שזה מצחיק. וזה אני חושבת שנובע מזה שבצוות לא ישבה בחורה, כנראה שאמרה, זה לא כל כך מצחיק.
ואם את, כמישהי שעבדה ותעבוד בתחום של digital health, זה תחום שהוא בעייתי לנשים, הוא לא מתייחס טוב לנשים, זה בעיה בשביל אישה להגיע לשם ולהישאר שם?
אני חושבת שיחסית לתחומים אחרים בטכנולוגיה, היא יותר ידידותית. אני חושבת שאחת מהמחסומים שיש כהתחלה זה שפחות נשים לומדות מדעי המחשב, ולא בכל תפקיד חייבים מדעי המחשב, אבל הרבה פעמים זה איזשהו משהו שמגדירים שעדיפות או זה ו...
שזה גם תפיסה בעייתית באופן כללי של אנחנו נבקש הכשרה שאנחנו לא בהכרח צריכים, ואז אנחנו נסנן בלי סיבה טובה אנשים שאין להם את ההכשרה הזאת.
כן, ואני לא חושבת רק שזה בא ממקום רע, אבל אני חושבת שכן צריך להיות מחשבה סביב, אם אתה בונה מוצר שאתה יודע ש-80% מהמשתמשים שלו, 70% מהמשתמשים שלו יהיו נשים, אגב, גם American Well יצאו עם נתונים ש... רוב המשתמשים שלהם הם גם נשים.
American Well,
הם עושים telehealth services, חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי שמאוד מאוד מצליח בחול. אז אם אתה יודע שהמשתמשים שלך לרוב נשים, אז להבין שכנראה בצוותים שלך חשוב שיהיו נשים, כמו שהם עובדים על משהו שכנראה הרוב המוחלט שהמשתמשים שלו גברים, אז חשוב את המבט הזה ואת המחשבה סביב זה.
אנחנו שומעים את זה הרבה גם בכלל בתחום הטכנולוגיה, ובמיוחד בתחום המוצרים הטכנולוגיים, למשל טלפונים שהם גדולים מדי לכף יד של אישה, כי הידיים של נשים יותר קטנות מידיים של גברים באופן ממוצע, ובמקרה של רפואה זה יכול להיות משהו מסכן חיים.
אומרים להגיד שחגורות בטיחות באוטו תכננו אותם בכלל לגוף של גברים, ושהם עובדים פחות טוב לנשים. אז יש, אני חושבת, הרבה, וגם אגב, בתחום של הגינקולוגיה אומרים שהמוצרים שמשתמשים באו בכלל מסוסים, זאת אומרת, הם מברזל, הם לא נעימים בבדיקה, ושיש שם הרבה עבודה שאפשר לעשות את המוצרים אפילו של הבדיקות, הרבה יותר נעימות. בכנס הייתה חברה שהייתה מאוד מעניינת, חברה שממש מתחילה, קוראים להם Aquafit.
Welcome to Aquafit. Aquafit Pre is an intimate gel stick for women.
הם מייצרים מוצר חדש לנשים עם כאבים במין.
Designed to restore and maintain vaginal elasticity while moisturizing and soothing dry, sensitive vaginal tissue to enhance the comfort of intimate sexual activity.
זאת אומרת, גם אם זה מווג'ניסמוס, שזה כאבים בשרירים שעושים שמין מאוד יחב, להם זה גיל המעבר, להם זה נשים אחרי שיש להם סרטן ועברו הקרנות, והמוצרים שקיימים היום זה מוצרים מפלסטיק, שאמורים להכניס אותם, יש גדלים שונים, והם אמרו, זה לא הגיוני בכלל להכניס משהו מפלסטיק שלא רך ונעים למישהי שסובלת מכאבים. אז הם עכשיו יוצאים כזה עם ליין מוצרים, שבכלל מיוצרים מהיידרוג'ל, והם 80% ממים, והם מאוד נעימים וגמישים ואקולוגיים, כי אתה בכלל צריך להכניס את זה לגוף, אז זה ראייה לגמרי שונה של מה צריך לקרות בכלל בספייס וגם מבחינת המוצרים.
כשאת רואה את הדברים האלה, את אופטימית שיש איזשהו שינוי כיוון חיובי? או שזה ממש מעט זאת אומרת שזה הכנס הראשון בתחום, בעולם?
כן, אני חושבת שאני אלדן, היא הסמנכלית ברשות החדשנות, אז היא דיברה והיא אמרה שהיה כזה, היה מקום שסטארט-אפים יכלו להגיש בשביל להציג. ויש 7,000 סטארט-אפים בארץ, ובדרך כלל שהם אומרים מי רוצה להציג, היא מקבלת כמה מאות של בקשות, ולכנס הזה היא קיבלה בלחץ 40. זאת אומרת, רואים שיש התחלה, רואים כותבים על זה עכשיו יותר.
הייתה כתבה בדמרקר על איך זה על הכנס.
זה לא היה על הכנס, אבל בגלל הכנס היה כתבה בדמרקר.
היא שאומרת שאתם מפספסים, משקיעים, אנשי טכנולוגיה, אתם מפספסים את השוק הזה.
כן, אני חושבת שגם אותי, אגב, אחד מהדברים שיותר מטרדים, שמפספסים את המחקר. זאת אומרת, אני אומרת, עכשיו מתחילים עם כל מיני דברים של AI, וזה דיברה שם מישהי מאפריקה, שאחראית על ה-35 מיליון לידות שקורות באפריקה בשנה, לעומת 5 מיליון באירופה ו5 מיליון בארצות הברית. והיא אמרה, תפתחו מרכז מחקר בכלל, שאתם עכשיו בונים את כל המערכות AI, אם לא יהיה לכם בכלל נתונים מרוב האוכלוסייה בעולם, אז איך בכלל תפתחו מערכות שמתאימים לכולם? אז אני חושבת שיש התקדמות, זאת אומרת, עובדה, הייתה כנס, הגיעו אנשים, כותבים על זה, השאלה עכשיו, מה יקרה? זאת אומרת, אני חושבת שגם זה אחד מסיבות שאני חושבת שחשוב לדבר על זה, והסיבה שאני כותבת את זה, כי אני חושבת שכמה שיותר אנשים מדברים על זה, זה הופך את זה למשהו שמדברים עליו בכלל, ואז גם הסיכוי ש אנשים יתעניינו, אנשים ישאלו, אנשים ישקיעו, אנשים ייצרו דברים שקשורים לזה יותר גדולה.
אז מה הדברים החשובים? להכניס יותר נשים לתעשייה, שנשים עצמן יקימו יותר סטארט-אפים בתחום הזה, מחקר שיתמקד יותר ברפואה נשית באופן ספציפי?
כן, אם זה מחלות שיש לנשים ספציפיות, או מחלות שיש לשתי מינים, אבל להסתכל בפעם הראשונה איך זה משפיע על גברים ואיך זה משפיע על נשים, אפילו בעיות שינה. זאת אומרת, אומרים להגיד בעיות שינה, יש להרבה יותר נשים מגברים, דיכאון, יש ליותר נשים מגברים. יש גם דברים שלגברים, יש יותר, אפילו להגיד התאבדויות, יותר אצל גברים מאשר נשים, אבל להתחיל להבין שה-one size fit all לא בדיוק מתאים, וגם בכל הדיבור על personalized medicine, שהרפואה תהיה מותמת אישית, צריך להבין שבשביל שהרפואה תהיה מותמת אישית, צריך גם נתונים של נשים, נתונים של אוכלוסיות לא לבנות, לא ישראליות, אירופאיות, אמריקאיות.
נטע לברן, כשאת הולכת לרופא או לרופאה, יש לך את הדבר הזה במודעות, את מרגישה גם שהם מתייחסים לזה?
אחד מהדברים אני חושבת שמעניינים שקורים בתחום הזה, זה שהוא הולך ישר לקונסומר. אז הרבה פעמים, אני עוקבת אחרי, זה בכלל לא, גם אולי פחות מעניין אותה, גם אולי לא יודעת אפילו על חלק מהדברים. אז אני חושבת שעדיין יש ממש פער בין מה שקורה בשטח, וטכנולוגיות שאנשים מתחילות להשתמש בהם, והצד הרפואי, אבל אני חושבת...
אז גם כנסים, השתלמויות, הכשרות של רופאים ורופאות בתחום הזה, לעורר אצלם את המודעות, לגרום להם להכיר את הדברים האלה.
כן, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ויש כמובן חלק מהאנשים יהיו יותר בעד זה, וחלק פחות, אני חושבת, ואני יכולה להבין בכלל, שהמערכת הרפואית מאוד פוחדת מדברים, שלא עוברים בדיקות, שהולכים ישר לצרכנים, אבל אחד מהדברים זה באמת לעודד כסף ומחקר בשביל לבדוק שהמוצרים האלה עובדים ועוזרים לנשים.
כן, אז יש סכנה באמת בכל המוצרים והאפליקציות ודברים כאלה שלא עוברים, ואולי גם לפי החוק הקיים לא צריכים לעבור אישור של ה-FDA ודומיו, זה יכול לגרום נזק.
אני לא יודעת עד כמה אפשר להגיד שיש סיכון, אני חושבת שזה עדיין תחום מאוד התחלתי, והדברים שהם כן נחשבים כמדיקל פרודקט, הם חייבים לעבור FDA, וזה תהליך מאוד ארוך. חשוב להסתכל אם משתמשים במוצר, אם הוא באמת עבר FDA או CE באירופה. אני חושבת שהאפליקציות וזה פחות מסכנות חיים, אני חושבת שחלק מהעבודה בכלל תהיה של ה-FDA, וזה גם קשור לבריאות האישה וגם בכללי, זה לזרז קצת תהליכים ולעזור לסטארט-אפים לעבור את התהליך הזה קצת יותר מהר. אפילו בכנס הציגו מוצר שקוראים לו המונליסה טאץ', שזה לעזור לנשים בגיל המעבר. זה מכשיר שעוזר לטפל ברצפת האגן ובאור בווגינה.
Women like you and me are doing it on our lunch breaks and driving ourselves home after. Millions of women experience changes to their gynecologic health, but you don't have to suffer in silence.
הוא נחשב מוצר אסתטי, ומה המשמעות של זה? זה אומר שהביטוח לא מחזיר על טיפולים אסתטיים. עכשיו, ברור שלי, לפחות, שאישה בגיל המעבר שסובלת ויש לה כאבים בזמן מין, זה לא טיפול, זה כבר לא טיפול אסתטי.
Mona Lisa Touch, you deserve it.
אבל המשמעות השנייה הזאת, זה גם אומר שדברים שהם אסתטיים, או שהם אקזוטיק פרודקס לצעצועי מין, הם גם לא צריכים לעבור אותם תהליכי FDA, אפילו שזה דברים שאנחנו מכניסים לגוף. אז יש בהחלט, אני חושבת, מקום להתקדם, זאת אומרת, גם בצד של ה-FDA, להכניס נשים ואנשים וסטארט-אפיסטים, זאת אומרת, לעולם הזה לעולם שלהם, ולהבין איפה צריך רגולציה, איך מזרזים רגולציות.
ההמלצה שלך היום לנשים, כשהתחום הזה בתחילת דרכו, זה פשוט לכו ותקנו מוצרים כאלה, או שירותים כאלה, או טיפולים כאלה, ותשפרו את איכות החיים שלכם?
כן, אני חושבת, אגב, שכמה שיותר נשים ידברו על זה ויצרכו, זה מראה שיש ביקוש ושרוצים את המוצרים האלה. מישהי בכניס מאודו דיברה על זה, זאת אומרת, גם בשווקים ובמדינות יותר עניות, יש נשים עם כסף שרוצות את המוצרים האלה. אחד מהבעיות שהמחיר היום, בגלל שזה שוק מאוד מוכן, המחיר של רוב המוצרים מאוד גבוה. עם הזמן, אני מקווה שנראה שהמחירים יורדים, ושזה אפשר, יכול להגיע ליותר יותר נשים, וגם שהמחקרים יהיו עם יותר נשים, זאת אומרת, לא רק נשים מארץ או מארצות הברית באירופה, ושהמוצרים גם במובן הזה יהיו יותר מגוונים. אז עכשיו אני אתחיל לארגן מפגשים ומיטאפים, וזה באמת יהיה מקום שגם לשמוע על דברים מעניינים שנשים יכולות לעשות. זה גם, אגב, גם אירועים לגברים, זאת אומרת, זה לא רק לנשים, אבל לעזור לקדם קשרים.
וגברתי השגרירה, מי שרוצים לשמוע עוד על התחום הזה שנגענו רק בקצה שלו, איפה אפשר לשמוע אותך?
אז אפשר להיות איתי בקשר ולדבר איתי להרצאה סביב FemTech 101 או משהו יותר ספציפי. אפשר לפנות אליי דרך הבלוג netalevran.com netalevran.com/techyreads, ואני אשמח לבוא לדבר, וגם באירועים של Women of Wearables יהיה אפשר לבוא לפגוש אותי ולשמוע עוד.
נטע לברן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.